אם נחזור שוב ונמקד, מדוע התורה כותבת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בית עם חסר? תהיינו בבקשה, ורבי אברהם אבן עזרא, מקום מספר 2, זאת באמת שאלה גדולה מאוד. כשאנחנו מבוננים על המילה חסר, צריכה להיות השאלה שעולה מתוך תפיסת החסר, למי חסר? או מה החסר? זה שתי השאלות היסודיות. אבל השאלה היותר גדולה, מי אמר שיש פה חסר? כשאנחנו מתבוננים על הדברים כפשוטם, ברובד העליון שלהם, כתיב חסר. ולכאורה, הנה אני רואה, חסר. אבל צריכה להיות פה שאלה, מאחד לך שחסר? האם החסר היא בגלל מבט שאתה יודע? סליחה, מבט שאתה רואה או מידיעה שאתה יודע שלא כותבים כך? אלא כותבים אחרת? והכתיבה האחרת בכתיב מלא, האם זו הכתיבה היחידה או שזו אופציה לבחירה? כלומר, באופן אוטומטי, לצערנו הרב, אנחנו בנטייה אנושית אוהבים לבחור במה? בחסר. אנחנו רואים שלילי. לא קל לראות חיובי. ישר רע, כן, חסר, לא טוב. ולכן אני מבקש מחילה מהוד מעלתכם וכבודכם, כל אחד כפי מעלתו וכבודו, למקרא דברי רבנו אברהם אבן עזרא על התפיסה הזו. ולמעשה בפירוש של אבן עזרא על הפסוק הזה, הוא מתמודד עם התפיסה של אותם אנשים שמכונים ריקי המוח. ואין הכוונה פה למוח הבשרי שעל גופם פועל, אלא ריקנות שכלית, בג, בתפיסות העולם. וכך אומר רבנו אבן עזרא, תסתכלו בבקשה במקום מספר 2, נתנו לכם דפים, ואומר אבן עזרא, ריקי המוח התמהו. מה עשה משה בהר 40 יום ו-40 לילה? תפילת פלאות. יש לי שאלה אליכם. האם אתם מכירים, שמעתם, קראתם, אנשים שזכו ללמוד תורה מאליהו הנביא או אנשים שבאו מעולם העליון לעולם התחתון? קראתם על זה כל מיני סיפורים, כועסו חכמנו וכולי. הם למדו את התורה כהרף עין, שם אין מושגי זמן. וכי יש בעיה, קושי או מניעה מצד הקדוש ברוך הוא לתת משה את כל התורה כולה עם 70 פנים ו-70 לשון כהרף עין? מה יש למשה רבנו לעשות כל כך הרבה זמן למעלה? רבותיי, 40 יום ו-40 לילה, אתם מבינים את מושג הזמן? חודש וחצי כמעט, אפילו במילואים זה כבר נהיה קשה. אז אפשר לענות לי, טוב, למעלה זה אין זמן, אז זה יכול להיות ערב פיים. כן, נכון, אבל אנחנו פה על הארץ, והתורה אבל כן אומרת 40 יום ו-40 לילה. על מה הוא רצה שם? אומר אבן עזרא, תסתכלו בפנים, ולא ידעו אם יעמוד שם עם השם כמספר הזה וחפל כפלו שנים או שניים, לא יוכל לדעת חלק מאלף מהמעשה השם בדרכיו וסוד כל המצוות שציווהו, כי יחשבו כי המעשה העיקר. ואיננו רק הלבב והמעשה, והלבב והלשון להרגיל. עוד מעט נסביר. וכן כתוב בפיך ובלבבך לעשותו. ואיפה זה כתוב? בספר דברים פרק למד. הוא ממשיך ואומר אבן עזרא, וקדמוננו אמרו רחמנה ליבה בעי, ושורש כל המצוות עד שיהב את השם בכל נפשו וידבק בו, וזה לא יהיה שלם אם לא יכיר מעשה השם בעליונים ובשפלים וידע דרכיו. וככה אמר הנביא, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, הנביא ירמיה פרק ט', אז יתברר לו כי השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, ולא יוכל לדעת השם אם לא ידע נפשו ונשמתו וגופו, כי כל מי שלא ידע מהות נפשו, חוכמת מלו. דברים קשים, אומר אבן עזרא. אבן עזרא חושף למעשה בביאור שלו נקודה שנקרא לנקודת החסר, והיא מצויה אצל ריקי המוח כהגדרתו. ומדוע הוא מכלה אותם ריקי המוח? כי הם חושבים שהמהות של התורה שניתנה לעם ישראל זה קובץ הפעלה, מערכת הוראות הפעלה, הנחיות מעשיות, היינו המצוות של התורה. לפי אותה תפיסה של אלה שחושבים כך, אז השאלה שלהם באמת מוצדקת. כדי ללמוד את כל פרטי מעשי המצוות, מספיק פחות מ-40 יום. לא צריך כל כך הרבה זמן. לכן רבנו אברהם אבן עזרא מסביר שההנחה הזו של ריקי המוח מכילה מכבודכם, כי ככה הוא מכנה אותנו, אומר אבן עזרא בתשובה שהמעשה הוא לא העיקר, אלא הלב שנמצא לפני המעשה או מאחריו. וזה המקור שהוא מתבסס עליו בספר דברים, בפיך ובלבבך לעשותו. כלומר, על מנת להיות דבוק בהשם יתברך, צריך להכיר את דרכיו, וצריך להכיר את מעלת נפש האדם ונשמתו. וכדי להתאמן בזה ולהבין את זה, צריך זמן, וזמן ארוך. לכן משה רבנו נמצא בהר 40 יום ו-40 לילה לא ללמוד את פרטי המצווה, אלא איך הלב צריך להיות בביצוע המעשה. כי רחמנא ליבא בעי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הוא לא רוצה את הטכני. ניתן דוגמה. יש כאן מישהו שלא שמע על פרקי שירה? יש פה מישהו שכן שמע על פרקי שירה? ופרקי שירה אלה כל מיני פסוקים שחיות, והטבע בכלל שר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא רוצה תזמורת, הוא לא צריך אותנו. כל הטבע שר לו, בלי לב, אוטומטי. בני האדם יש להם לב, כמו שאומר שלמה המלך לקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב, מבין. הלב לא רק משאבת דמים, הלב הוא בתחום הרגש. ולכן הדרישה המרכזית מאיתנו היא לגעת בלב, ולא ביצוע טכני, לעשות וי על סימני שולחן ערוך, מבחן אמריקאי, יום יומי, לפי שעות או לפי מציאויות המשתנות בחיי האדם. אחד התחומים שבעלי המוסר מרבים ללמד, להתעסק בשיחותיהם, בשיעוריהם, בכתביהם, זה עבודת הלב. עבודת הלב של האדם כאן, בעולם הזה. ואחד הדברים שאנחנו מוצאים בדבריו של הרב ישראל סלנטו, הייתה, רבותיי, עלינו, שומרי התורה והמצוות, יושבי בית המדרש, המתפללים בבתי כנסיות, ורבי ישראל מסלן קורא דברים קשים במאמר שהוא כתב. ואני רוצה ברשותכם להגיד את זה בשורה אחת או בשתיים שלוש מילים. רבי ישראל מסלנט כותב, אומר, צועק, שהעולם הדתי, המוסרי, ממוקד במישור הטכני של המצוות, והוא מזניח את עולם הפנימי של הנפש והלב בזמן העשייה. תסתכלו בבקשה במקור מספר 4. למעשה, בתפיסת השיטה של הסלנטר, בעיית המיטות וכוחות הנפש תופסים מקום מיוחד. מדוע? ראינו לוחות, עדות, לוחות חסר. מה חסר שם? הלב. וממילא רבי ישראל מסלנט רואה בעבודת המידות והנפש חלק מיוחד, הוא נקרא לזה אפילו מרכזי בתורה, אולי אפילו החלק העיקרי ביותר בתורה. ולפי תפיסת עולמו של הסלנטר, התורה נחלקת לשני סוגים: חוקים, משפטים, מצוות, והחלק השני זה המקור היחידי שיש לו את הכוח להוציא ממעמקי נפש האדם יושר, מידות, טהרה. ותסתכלו מה הוא כותב במקום מספר 4. אומר הסלנטר, אכן רבה רעת האדם בארץ. הוא מצטט פסוק בספר בראשית. אין דורש ואין משכיל ביראת השם. למי הוא פונה? לבחורי הישיבה, מה רציתם? שהוא כתב את זה למי? ואלה שישבו במקומות שאין תורה. לקבוע עיתים סדורות בעמל היראה, לדלות מי תבונה מהאמונה הנכבד ומוסתרת במחווי הלב, להרחיבה ולסעדה, לתת התוקף ועוז, לשים המשרה על שכמה, למשול על האיברים, לבל יפרצו גדרה וכתורה יעשו. כלומר, במילים אחרות, אומר הסלנטר, בואו ונחזיר את עבודת הלב למקום שבאמת שייך לה וראוי לה, באמצעות משימה, מטלה, איך אומר כתב את זה? לשים המשרה על שכמה. ומהי המשרה? מהו המסע? לימוד בספרי מוסר. מוסר מיישר את הדרך, מיישר את עקמימותו של הלב, מנקה, חופר ומשליך החוצה את הפסולת שיש בלבבות. וכמו שאמרו בשיר, כמדומני נעמי שמר, יש אבנים עם לב, יש אבנים עם לב אדם, אבל יש הרבה אדמים עם לב של אבן. ומה שאנחנו אומרים, ושהקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים לנו שיסיר מאיתנו את לב האבן. אני משוכנע שכל אחד שילך פה לעשות אוטרסאונד או איזה מיפוי לב, הוא רואה שהלב שלו זז, הוא לא מאבן. זה משל. משל לאובי שאנחנו מעבים את רגשותינו כלפי שמיה ודבקים ומרגישים נפלא בצדדים הטכניים בלבד. ומה הפלא שאחר כך אין לנו רגישות כלפי מישהו אחר, והרגשות שלנו מאוד מאוד כהים כלפי חברינו, אמאותינו, סבתותינו, הורינו בכלל, סבים שלנו, נשים שלנו. תסתכלו איך נשים שמבקשים בהם לעשות משהו בעבודת השם, תוך, לא יודע, שניות, לפיד בוער. כי נשים פותחות את הרגש. רק תגיד להם משהו לעשות, איזה צדקה, חסד, לקרוא פרק תהילים, פתאום נורד להם הודעה, לקרוא דחוף, ישר מתיישבות, לא מכירות כלום, טרח פרק תהילים. גבר, אתה בסדר, אחר כך. אישה יכולה לקרוא פרק תהילים על איזה חולה שהיא לא מכירה, והיא תבכה. דמעות. אנחנו נגיד שיר המעלות, ברוך השם, נגמור, של ברך בחולים, ים ברוכים. זה עצוב. תחילה. ואחר כך תדונו. זה לא בא להגיד לנו כלום חוץ מדבר אחד. שאנחנו לא עוסקים במה שאנחנו צריכים לעסוק. כלומר, רבי ישראל מסלן קורא וזועק אלינו שבלי לימוד המוסר אפשר לעשות המון מצוות. אפשר לעשות וי על כל המצוות. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה את הלב. אז בשם המשל, אפשר להגיד שאין שום בעיה. בגיל 120 או אחרי, שיגיע זמנך להיפטר מן העולם ותעלה למעלה ויסתכלו בספר שלך ויראו שקיימת את כל המצוות. נו, ישים אותך בגן עדן ודאי, כן, בתוך מקרר. גם פה כפור, גם שם כפור, יאללה, תעשה את הכל כפור פה. ממילא, סליחה, שפת הסימנים, אנחנו כן נמשיך על אותו כיוון ונתבונן בדברים כתב הרב הולבה בספר שנקרא עלי אישור, עלי אישור. ותעיינו בבקשה במקום מספר 5, ואנחנו נהיה עם הרב הולבה, כמדומני, אם אני זוכר נכון, כן, עצמא שיעור, כי זה המאמר המרכזי שאני רציתי להביא לפניכם. הוא מחולק את זה בפסקאות, מקור 5, 6 וכו'. כותב הרב הולבה במקום מספר 5 אצלכם כרגע.
6.
חמש, עלי שור. בעל חובות הלבבות כותב בהקדמה לספרו. האדם מחובר מנפש וגוף, ושניהם מטובות הבורא עלינו. האחד נראה והשני אינו נראה, ואנחנו חייבים לעבוד אותו בעבור זה עבודה גלויה ועבודה צפונה. כשם שהגוף הוא נראה, נגלה, הנשמה נסתרת, עבודת השם שלנו צריכה לבוא לידי ביטוי בשני החלקים, הנגלה והנסתר, הגוף והנפש. הגלויה, חובות האיברים, כמו התפילה והצום, אני עושה בנטילת ידיים, ושימת ציצית, והנחת תפילין, וברכת המזון, וכו' וכו'. אך העבודה הצפונה היא חובות הלבבות. מהי חובת הלבבות? והוא שנייחד האלוהים בליבותינו, ושנאמין בו ובתורתו, ושנקבל עבודתו ונראה אותו ונקנה מפניו. והדומה לזה, ממה שיגמר במחשבת הלב ומצפונו מבלי עברי הגוף הנביא ממנו. כלומר, הרב בולב בחלק הזה רוצה לשים אותנו על הרכבת הנכונה. ולמעשה, הרב בולב מתייחס לחידוש שכתב רבנו בחי. ומה העניין? בחובות הלבבות. וכך הוא כותב, הלאה רבון, אצלכם מקום מפר 6. מעתה סומה עלינו לבאר, בעזרת השם, את היחס בין הנשמה וגוף בעבודה, עבודת השם. היינו בין חובות האיברים ובין חובות הלבבות. הרי מצד אחד כל תכלית תלויה בחובות האיברים. שהם הם מקדשים את הגוף, מסלקים ממנו את החלק הרע ומביאים אותו לידי הערה עצמית, להיות גם הוא מגלה כבוד שמיים. הגוף שלנו הוא גוף קדוש. אסור לאדם לפגוע בגופו, הוא מתנת אלוהים. ואם כן, בגוף אנחנו פועלים ועושים את ציווי השם. אבל מאידך, אומר רבנו בחיי, הרי דווקא הנשמה מסוגלת לשבח את הקדוש ברוך הוא ולעבוד לפניו. הגוף לא עובד לפני השם. הנשמה כן. הגוף מבצע את הוראות ההפעלה של הקדוש ברוך הוא. אבל העבודה היא בלב. וכיצד יש להתאים שני אלה, ובמה יש להתחיל? שימו לב, דברים מורכבים, שמתוכם אני מקווה שנצא לדרך חדשה, כי תישא את ראש בני ישראל, נרים את הראש. ממשיך הרב הולבה ואומר, הם דברינו אמורים במי שחוטף מצוות. יצא לכם פעם להכיר את האנשים שעכשיו הוא אומר, חומרה פה, הנהגה שם, ולא מדבר על זה, אלא במי שיודע שהאדם צריך לבנות עצמו ועבודתו. כלומר, אנחנו שומרי התורה והמצוות שיודעים שבעצם זה התכלית. אנחנו גם מתעלמים אולי, אבל אנחנו יודעים. וכי לחסידות יש יסוד ולעבודה שורש. הוא לקח על מה שאומר בעל המסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר אצל האדם מה חובתו ועולמו, ואין על מצוות איברים מטולטלים באדם. זה לא ידעים עם משהו כזה שטוב, יאללה, מה נעזור, הם נמצאים עלינו. היודע שצריך לבנות עצמו ממסד התפחות, כלומר מן היסוד ועד למעלה, עומד ממאמר חז"ל על סדר עבודתו. נקדים כדי להבין את מה שאומר פה הרב הלאה. יש מדרש בהלכות שמעוני, לא נמצא אצלכם, אני רוצה לקרוא לכם, הוא מונח לפניי. הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם כולו, אף הנשמה מלאה כל הגוף כולו. הקדוש ברוך הוא טהור, אף הנשמה טהורה. הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים. הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף הנשמה רואה ואינה נראית. הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, אף הנשמה זנה את הגוף. תבוא נשמה שיש בה חמישה דברים הללו, ותשבח לקדוש ברוך הוא שיש בו חמישה דברים הללו. איזו הגבלה מדהימה של הילקוט. משווה בתכונות אנושיות לבין תכונות של הקדוש ברוך הוא. של הקדוש ברוך הוא זה הנהגות. אצלנו זה תכונות מעשיות. כדמות, כדמיון, כצלם, כצילום. לכן, ממשיך הרב וולבר ואומר, יבוא מי שיש בו הי דברים הללו, וישבח למי שיש בו הי דברים הללו. כלומר, תחילת עבודתנו כבני אדם, היא לממש רוחניות, ולבנות את הפנימיות שלנו, וזו העבודה שמכונה עבודה שבלב. חובות הלבבות. הוא ממשיך ואומר, מגדרי העבודה זו לפנות או לפנות עורף לכל נגיעה גשמית ולכל דבר הנראה לעיניים. לבל נישא עינינו לשום תועלת גשמית העלולה לצמוח מזה שרואים אותנו מקיימים מצוות. ולצערנו הרב, אנחנו עושים מצוות כי אנחנו פוחדים מגיהנום. אנחנו רוצים שכר. עד איזה נקודת שפל אנחנו מסוגלים להגיע שאנחנו פוחדים על מה שיהיה אחרי המוות? מיד. לא לשם כך יש תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא רוצה את ליבנו, ותהר ליבנו לעובדך באמת. הפסוק הזה אומר, צועק, שאם אני עובד לא בטהרת הלב, אז זה לא באמת. תקשיבו לפסוק למילים, ותהר ליבנו לעובדך באמת. זאת אומרת, במילים אחרות, שכל זמן שליבנו לא טהור, אני עובד לא באמת. אני עובד באמת מינוס, עובד באמת 20%, 80%, אבל זה לא באמת. מה רצית לשאול?
שלפעמים יש מצוות שאתה עושה מתוך הלב, שזה באמת...
כך צריך להיות, בכולם. אבל כשמסתכלים על הסך הכל הכולל, אנחנו עם חשבונות.
לפעמים זה קשה, כאילו.
אין קשה.
אתה עושה את זה,
לפעמים. אין קשה, גם קשה בעסקים, עושים שעות נוספות. שקשה בלימוד המוסר, עובדים עוד שעת מוסר. שקשה בעבודת המידות, עלולים עוד. נראה לי שיש פה בלבול אולי בשיעור, זה השיעור שלך פה? לא, לא הבנתי. לכן, טוב, אתה יכול להישאר בינתיים. לכן אומר הרב וולבר, בעיקר להתרגל באמונת החי רואי. אתם זוכרים שלמדנו אתמול או שלשום בבראשית, אז אמרתי לכם שתזכירו שנגיע לפסוק ויצחק בא מבו באר לחי רואי. זוכרים? שנגיע לפסוק הזה, תזכירו לי. אבא שלי עליו השלום כתב על זה חידוש גדול. אבל בעצם כתוב ויצחק בא מבו באר לחי רואי. ואומר הרב וולבה, בעיקר להתרגל באמונת החי רואי. מי זה החי רואי? הרואה ואינו נראה. העומד על נקודה פנימית זו ונכנס לעבודה צפונה. זה מילים של בעל חובות הלבבות. עבודה צפונה זה עבודת הלב, כי הלב הוא צפון, הוא מוסתר, הוא פנימי. ואז באמת אדם שרוצה את זה, ממשיך הרב וולבה ואומר, יוכל להמשיך רוחניות זו בתוך עבודתו הגלויה. אז גם העבודה עם האיברים היא עבודה אחרת. עבודה שיש בה קדושה, טהרה, יראה. כשאדם עומד להתפלל 18, מצד הרעיון העמוק, הוא צריך שניים שיעזדו לידו ויחזיקו אותו, שלא ייפול מרוב רעד וגילו ברעדה. להפוך, סליחה, לתוך קיום חובות האיברים ובזה יגיע לתכליתו, להפוך גם חשקת הגוף לרוחניות והארת פנים. מדוע? בלי הבחנת הפנימיות ובלי עבודה צפונה, כלומר אם תהיה עבודה רק באיברים ואת עבודת הלב נשאיר כשהלב קר, כפור, לא מרגיש, לא מתרגש. אומר לנו הרב וולבה, על פי דברי רבנו בחיה, יישאר הגוף בגופניותו, אנחנו נהיה כל כך גשמיים, מגושמים, ולא יצליח העובד לרומם עבודתו הגלויה, שתהיה עבודה רוחנית אפי, אוי ואבוי, איזה מילים נוראות. לכן לא פלא שהרבה אנשים לצערנו מנתקים את עצמם לאט לאט מן התורה הקדושה, ויש להם טענות, כמו שאמרנו בתפילה, של ריקי המוח, מאשימים את כל העולם על חוסר עבודתם על הלב, חוסר עבודתם על ניקוי הלב, חוסר נכונותם להשקיע זמנם בלימוד עיון וביצוע הדרכות מוסר. לכן ממשיך רבנו, סליחה, הרב וולבה, והוא מתייחס עכשיו במקום מספר 7 למה שראינו אצל אבן עזרא. אומר הרב וולבה, כפי הנראה מדבריו, הייתה טעותם של ריקי המוח לחשוב ונזכיר מה למשה רבנו לעשות 40 יום, 40 לילה למעלה, כמה זמן לוקח ללמוד תרי"ג מצוות, איך מבצעים. אומר רבנו הרב וולבה, כי עיקר התורה הוא רק עניין המצוות המעשיות, ככה הם חשבו, לא? ואותם היה משה רבנו יכול לקבל בימים מועטים. אך מהי תשובת רבנו אברהם בן עזרא? שהלב ושמעשה עיקר, ובמה גורם לב למשה רבנו עליו השלום להאריך את שהותו על ההר? אומר הרבה דברים מדהימים. אך זוהי האמת, ליבו של האדם, ומה גם ליבו של משה רבנו עליו השלום, אין לו גבול. מוריי ורבותיי, בואו ונפנים, הלב שלנו הוא לב ענק, אין לו גבולות, הוא יכול להגיע לאין סוף, ברוך הוא, והפוך חס ושלום למעמקי המעמקים. הראיה שרצונות של האדם הולכים לכאן ולשם, ואין שום דבר שעוצר את רצונותיו של האדם, אלא אם כן הוא מחליט לו לעשות. האדם יכול לעשות דברים דמיוניים שלא קיימים עדיין בעולם, ולהמציא אותם. ואדם יכול ללכת כמו רבי אלעזר בן דורדיא לזונה שנמצאת מעבר לקרחי הים. ללב אין מעצור, הוא אין סופי, הוא ענק. גם אצל משה רבנו יש כזה לב. הוא ממשיך הרב וולפה ואומר, וכשהלב מקבל תורה ומקיים מצווה, הוא מגדיל ומאדיר תורה לאין שיעור. כלומר, אם יש שותפות של הלב במצווה, בצד הטכני שלה, המצווה הזו היא לא רק המצווה של סימן טבעי בשולחן ערוך. זה מגיע לאין סוף רוחניות. לכן הוא אומר, אם משה רבנו היה עומד על הר סיני שנים על שנים, לא 40 יום, עדיין לא היה ליבו אומר די. ונמצא כי הלב מוסיף גם בעצם גדרי המעשה. וניתן דוגמה, היה בישיבה השבוע, שלישי שבת. ושימו לב, אומר הרב וולבה, כשהוא הלב ניגש לשמור שבת, לא הגוף, הלב מתהווה מזה מסכת שבת על כל הלכותיה, ביורי האבות, תולדות של המתת מלאכות, דין השירות, גזרותיה, תקנותיה, וכן בכל התריה למצוות התורה. אם באים על מצווה מתוך הלב, זה עולם משלם של תורה בא עם המצווה הזו. כל מה שקשור אליה בכל צורה שהיא, בשבעים פנים, בשבעים לשון, בפרדס, פשט, רמת, רס, סוד, כשאתה עושה את המצווה מכל הלב. הוא אשר אמרנו בביאור דברי החובות הלבבות, כאשר בונים חובות איברים מנקודת הלב, היינו מתוך קיום חובות הלבבות, אז עצם המצווה הגלויה נהפכת למצווה פנימית ועבודה צפונה. ונתאבה גוף האדם על כל לבריו לגילוי קרות שמיים. אתם מבינים מה פירוש הזה, הבדל עצום זה? בין לעשות את המצווה וזהו לבין לעשות אותה עם הלב, עם רגש. טוב, עד כאן היינו בצד של מה שנקרא לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. והרב וולבה מבין את זה שיש פערים. וקיים פער בין הרעיון הנשגב העליון שדיברנו עליו עכשיו. באמת. וממש זה, כי בשר אנחנו, ולב אבן לנו, ואנחנו מלאים בנגיעות אישיות. ועדיין לא למדנו מספיק מוסר, ולא אספנו עוד שעה כי קשה. אומר הרב וולבה, תסתכלו במקום מספר 8. מחילה שלה, אני אמרתי לעצור כאן, הכי הרבה, אז אפשר עוד 10 דקות לקחת או שזהו, נעצור באמצע. אפשר? לא יודע, לא שומע. אפשר? תודה לך, מחילה. אומר הרב וולבה, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי הרי רחוקים אנחנו מפנימיותנו עד מאוד. ובמה עלינו להתחיל בעבודתנו? נו, מה לעשות? הוא צודק או לא צודק? מה אתם אומרים? הוא צודק או לא צודק? צודק או הולך צודק? בוודאי, אומר הרב וולבה, עלינו להתחיל מהדקדוק במצוות המעשיות. מה שנקרא קלה כבחמורה. גם המצוות הקלות שיהיו בעינינו כחמורות. בחובות האיברים ובעסק התורה. ובזה, עם זה, סליחה, נחתור להגיע אל עולמנו הפנימי. צריכים לרצות להגיע פנימה. עוד לנו בזה דברים, כי לא כאשר הם נראים פשוטים וברורים, הינם נסתרים ורחוקים מאיתנו עד מאוד. עכשיו בואו, יש לי עוד שאלה פה שמעלה הרב וולבה, מי מאיתנו נגע אי פעם בעבודה צפונה. יש פה מישהו שבאמת נגע בה, בוא נראה איך מסביר את זה הרב אושר. זו, הלא זו, התבטלות כל הנגיעות. היעדר כל מחשבה על בני אדם, חברה, עולם, דאגה, שאיפה, הווה ועתיד, אך ורק אמיתת הבורא לבד. וגם זה לא כדי להשיגו, להגיע להשגות רוחניות, אלא כדי להתבטל לפניו. נו, יש פה מישהו שיכול להגיד שעבוד עבוד עבודה צפונה?
לא.
גם מי שנענע פה בראשו חדל. ממשיך הרב וולבה ואומר, מי חושב על זה? ומי הגיע לזה? ולו לרגע. אולם, זוהי משמעותם של חובות הלבבות. וזהו המצב הנפשי של המקיים אותם. ושם צריך להגיע. במילים אחרות נגיד את זה בצורה הכי פשוטה. אני מנתק את עצמי מהשפעות, ולא משנה אילו השפעות. מנקה את עצמי מכל נגיעה שלא תהיה כדי להשיג את השם, כדי לא להגיד שיש לי עכשיו גדולה רוחנית, אלא כדי להתבטל לפני השם. זה הרעיון, זה עבודת הלבבות. וכמו שאנחנו אמרנו, מה שמובא בחז"ל, לך רד כי שיחד עמך. כמו שאומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כל גדולתך היא רק בשביל ישראל, לא בשבילך. לא בשבילך. הכל בטל ומבוטל. האדם, תארו לעצמכם, יעבוד עבודה פנימית קשה, ינתק עצמו מכל הדברים הגשמיים חוץ ממה שהוא מוכרח כדי להתקיים, כדי לשמור על שלום בית, אז הוא ילך עם אשתו. אבל רק ההכרח, ויעשה עבודה פנימית עם מוסר נוקב כדי להגיע להשגת האלוקות, ואז הוא יתבטל. זה חתיכת משימה, אבל לשם צריך לשאוף. לשם אנחנו צריכים להגיע. זה לפי רבנו בכי לדעת הרב וולבה, זה נקרא עבודה פנימית. הפער הוא עצום. לכן ממשיך הרב וולבה ואומר, מי שבעריה, סליחה, כן, אך זאת נבין גם אנו, הרחוקים מכל זה. מי שבאמת אי פעם נגע בעבודה צפונה זו, עולם חדש מתגלה. קרבו. ממש, מימד חדש בעומקו של האדם. מימד זה אינו נתפס עוד בתיאורים מילוליים. אין מילים לתאר. מתוך העבודה הצפונה, האדם עומד על העולם העליון, הנושא את העולם הזה. כמו שהנשמה נושאת את הגוף, גם זה נכלל במה שאמרו, יבוא מי שיש בו היי דברים הללו, ומשבח למי שיש בו היי דברים הללו. מי שגילה את הנסתר בעצמו, בגלל שהוא עבד עבודה פנימית, הוא יכול לדעת עד כדי להיות חושית את העולם הנסתר, השייך לעולם הזה כמו השמיים לארץ. אתם מבינים רבותיי? יש משום מה התפעלות גדולה לאנשים שיודעים לראות מה שמכונה את הממד הבא. זה אפשרי, אומר רב וולבה. זה עובדתי ממציאות של גדולי העולם. אבל הפלא הגדול, שאומר רב וולבה, שכל אחד מאיתנו יכול. זה לא איזה משהו בלתי מושג או בלתי ניתן להשגה, אלא רק לגדולי עולם. לא, זה מצריך עבודת הלב. והוא שמעו אבותינו בתלמוד, אם לא נביאים הם בני נביא. לכולם יש את הפוטנציאל הזה. ולכן פה הדרישה, לכן פה הצעקה. לכן הרב סלנטר כועס עלינו וצועק הצילו את עצמכם לעצמכם. בספר עלי שור, בחלק השני, מי שרוצה להסתכל שם, הרב עובד מקדיש פרק שלם ללב. ותראו איך הוא פותח את הפרק. שלמה המלך כותב, וזה בקהלת, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. המדרש אומר, כל התורה שאדם לומד אינה אלא בלב, והים איננו מלא, והלב איננו מלא. לא הנפש שבעה לעולם, שנאמר וגם הנפש לא תמלא. הנפש שלנו, המכוניות שלנו, רוצה עוד ועוד ועוד, וכמה שתיתן לה היא תרצה עוד. ועכשיו תשימו לב את הדברים שכותב הרב וולבר על המדרש הזה, ובזה נסיים. בהכרח הוא כך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שארוכה מארץ מידה ורחבה מניעה. לכל תכלה ראיתי קץ, אומר דוד המלך, רחבה מצוותך מאוד. הרי התורה אינה מוגבלת, ממשיך הרב וולבר. לכן גם הכלי המקבל את התורה צריך להיות בלתי מוגבל. אי אפשר להכניס דבר לא מוגבל לתוך דבר מוגבל. יש לנו מקום אחד שהוא לא מוגבל, והיא הנשמה, שמשכנה בלב לפי הדברים הללו. לכן המערבות והכלי הזה הוא הלב. כי כל התורה שאדם לומד אינה אלא בלב. תכלית תורה לדעת מעשה השם בדרכיו, ולא בידיעה שכלית, אלא בלב. כי לא הידיעה עיקר אלא ההוויה. מה שנקלט בלב נהפך לעצמותו של האדם שהוא חי בו. בלי מעשה המצוות אי אפשר להגיע לדבקות זאת. כי כידוע, אחרי המעשים ימשכו הלבבות, כן, בספר החינוך. כיוון שרצה הקדוש ברוך הוא למלות ליבו של משה רבנו בהכרת גדולתו שאין לה חקר, עמידת שנים רבות על הר סיני לא הייתה מספיקה. מדוע? לגדולתו אין סוף והלב איננו מלא. אם כן, אנחנו צריכים לפי זה להבין מה שהביא רבנו אבן עזרא. הגמרא אומרת, דרש בר כפרה. איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה? וזו גם הברכה שלי אלינו לסיום השיעור. הגמרא בברכות סמך ג' עמוד א' מצטטת ואומרת, בכל דרכיך דאר, והוא יישר אורחותיך. כלומר, כשיש ידיעה אמיתית, בכל דרכיך, בין אם זה ברוחניות, בין אם זה בגשמיות, בין אם זה במצוות, בין אם זה במשפטים, בין אם זה בחוקים, דאהו את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יישר רוחותיך, אתה תלך בדרך ישרה, תוכל לעשות עמל, תוכל לפעול בעבודה הצפונית. אתם יודעים, רוחות החיים שלנו זה לא ידיעה במוח. זה מציאות שאנחנו צריכים לפעול בו. וכדי לפעול אנחנו צריכים לרצות, והרצון בא מהלב. היא רצון שבאמת נקיים את מה שאמרנו הבוקר בתפילה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. שבת שלום.